אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
יום הכיפורים שעבר עלינו, אנחנו ננצל את היום הזה כדי לדבר על התחדשות, על פתיחת דף חדש, אם זה בכלל אפשרי, בראי המגפה שמושכת אותנו עוד ועוד לאיבוד החמלה, להתכנסות בתוך עדתנו, ובכלל למצב רוח כללי שפוף. נמצאת איתנו הדוקטור מרב רוט, פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית, ראש התוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב. שנה טובה, דוקטור רוט.
בוקר טוב.
איך עבר עלייך יום הכיפורים?
בטוב, בשקט. זה יום כיפורים, צום חילוני, שותים מים, אבל עושים הדממה כללית. היה נעים, היה נעים.
האם אפשר לפתוח דף חדש? דווקא נדמה שתקופת קורונה היא זו שמעמידה את הפירוד בינינו באור הרבה יותר חזק ממה שהיה קודם.
זאת שאלה. אני חושבת שלמרות כל הדכדוך של הקורונה ושל הסגר השני, שהתגובה הראשונית אליו הייתה מאוד מאוד קשה אצל מרבית האנשים, תמיד זה מפליח רגע אחרי זה, גם רואים את תעצומות הנפש האנושית. אנשים מצאו את דרכם לרחובות, גם כדי להתפלל בגינות הציבוריות, גם כדי להפגין ולמחות בצמתים הציבוריים, במרחק זה מזה, עם איזה דבקות, כל אחד באמונתו ובדרכו. אז אני חושבת שתמיד יש לנו את הדואליות הזאת, של המשיכה מטה ומעלה, ואני עוקבת בהשתאות ובהערכה רבה אחרי כל הדרכים שאנשים מוצאים למשוך את עצמם למעלה והחוצה מן הסגר הפנימי.
את אופטימית מדי, או בעיניי, כי אני רואה את המטה, אני רואה את משחק האשמות הרב בין הקבוצות השונות.
כן, גם זה מאוד נמצא. אתה יודע, יום כיפור הוא כל כך יום, אנחנו כולנו עברנו יום שלם, שבין אם אנחנו, יש בית כנסת או אין בית כנסת, כולנו מכירים את התפילות ואת כל התנועה הזאת של אדון הסליחות, חתנו לפניך רחם עלינו. וכולנו חוטאים, יש משהו כל כך נכון בזה, שאין אדם, אין רב שאומרים לו, אתה תישאר מחוץ לבית הכנסת כי לך אין חטאים. כולנו חוטאים, והאוניברסליות הזאת שבה אנחנו יודעים שיש תמיד את הכוח שאתה מדבר עליו שמושך למטה, לסכסוך, לרצות לפרוק את החרדה בזעם, בהאשמות, בפיצול והשלכה, הפסיכואנליזה אומרת, כן? אני רוצה להגיד, כל הרע בחוץ, כל הטוב אצלי. אז הכוחות האלה כמובן פועלים, אבל יום הכיפורים גם מזכיר לנו שהנטיות האלה נטיות אוניברסליות, ואנחנו כל רגע נדרשים לקחת עליהן אחריות. אין מזה התחמקות. יש יום אחד שאומרים לנו, את יודע, בזה הפסיכואנליזה והדת מאוד שונות. יום כיפור אומר, יש כפרה, אפשר לנקות את השולחן, יש התחדשות, מההתחלה 3-4, היינו אומרים כילדים. הפסיכואנליזה דווקא אומרת, לא צריך לנקות את השולחן. פרויד, כמו דפספת פנה של ילדים, אתה זוכר שהיינו מרימים את הנייר, ואז לא רואים, היה מין משחק כזה שלא רואים מה כתוב, אבל מתחת הוא אומר, תמיד חרות מה שהיה קודם. וזה בסדר, הוא אומר, זה בסדר, כל מה שעברנו זה אלה שיעורים. נלמד מהם, נקשיב להם. זה תהליך התפתחותי, הכל מגדל אותנו, לא להיבהל מזה. גם אם חטאנו, נסתכל, ננסה להבין. אז יש איזה תהליך שאני, אתה צודק, יש לנו את הנטיות לחמוק ממנו, לקרוס לפיצולים והאשמות, אבל כל הזמן צריך לאסוף בחזרה לתוך ההתבוננות.
זאת אומרת, את אומרת לי, אתה צריך ללמוד אחרת. זה לא מה שלימדו אותך שיום הכיפורים זה דף חדש. הנה, צמת, התפללת, בכית את נפשך, נגמר. זהו, הגענו לבוקר יום שלישי, הכל כאן מההתחלה. את אומרת, לא, אתה מגיע עדיין עם השק שלך, אבל שלם יותר.
גם שלם יותר וגם הוא שק חשוב. הוא חשוב גם כדי להבין את האחר. תחשוב כמה דבר יפה הרעיון של סליחה. הסליחה אומרת, דבר מפליא, אומרת שביני לבינך יש אמנה אתית לא כתובה, שבה אני מחויבת לך ואתה מחויב לי, ולכן אם פגעתי בך אני אמורה להגיד סליחה. מי אמר? זה מניח איזה דבר כל כך מדהים בין פני אדם, נכון? שאני חייבת לך, יסודית, ולכן אם אני פוגעת בך. עכשיו, אם אני מבינה את זה, ואם עשיתי... יש את שתי העמדות האלה, העמדה שמלני קליין אומרת, העמדה שמסרבת למציאות, שאומרת, לא, אני רק טובה ואתה רק רע, אבל יש עמדה שמסכינה עם המציאות, אומרת, נכון, גם בי יש גם רע וגם טוב, גם בך יש גם רע וגם טוב, זה גם עושה אותנו האחר הוא אני, זאת התפתחות אתית ורוחנית, אם אני זוכרת את החטאים שלי, אני סולחת לך על החטאים שלך, כי אני מבינה אותם טוב יותר, אני יודעת מה היו המוטיבציות ברגע שפגעתי. נעלבתי, הודרתי, כל מיני פירושים פנימיים. אני מבינה אותך טוב יותר, אז זה מוביל להתפתחות גם אתית וגם רוחנית, כל מה שכתוב לי שם על החטאים הקודמים. אני לא רוצה למחוק את זה.
ובראי קורונה את רואה ומרגישה בכלל שלאנשים יש את העוצמות הנפשיות לעשות את החשבון נפש שעליו את מדברת? את רואה כמה אנשים מסביב בדיכאון, אני מניח שאת רואה יותר טוב ממני אפילו.
אני רואה הרבה דיחדוך, אני רואה גם הרבה חיפוש. אני לא סתם ציינתי את כל היציאה לרחובות, גם זה היו לנו מין שלושה ימים כאלה שהיה קודם את כל המחאות, ואחר כך את כל אמא שלי הלכה ביום, לא זוכרת, חמישי, היא הייתה במחאה בגן עצמאות, וביום כיפור היא הייתה בכיכר אתרים, התפללה בכיכר הפתוחה. השילוב הזה וההתעקשות הזאת לחפש בכל זאת את הדרך, אתמול שמעתי את השופט רובינשטיין, איש חכם אין כמותו, מדבר ברדיו, והוא אמר על האמת. הוא אמר, עבורי אמת זה אמונה, מצפון ותקווה. וחשבתי, זה כל כך יפה. אם יש לנו אמונה באיזושהי דרך, ויש איזה מצפון שמוביל אותנו, אז גם יש תקווה. עכשיו, זה קורס כל הזמן. מלני קליין, הפסיכואנליטיקאית, אומרת, אנחנו לעולם לא עוברים לגמרי מעמדה אחת לשנייה. אנחנו תמיד מתנדנדים. אבל אני כן מרגישה שאנשים... כל הזמן, שוב ושוב, מחפשים את הדרך לחיות באמונתם עם איזשהו מצפון כדי למצוא תקווה. זה חיפוש אינסופי הדבר הזה.
אבל כאמור, דווקא התקופה הזו של החודשים הארוכים, באופן אישי אני אומר לך, איני יכול עוד, כמו שאמר ראש ממשלתנו.
כן, אז זה נכון גואל וזה לא נכון. אתה גם יכול. אתה תראה שאתה יכול. אתה גם בסגר הראשון מן הסתם הרגשת שאינך יכול עוד. אז אנחנו יכולים, אתה יודע, כשמשהו קורה שוב ושוב, אנחנו מצד אחד נורא נבהלים, אנחנו אומרים, אני יכול עוד. מצד שני, אנחנו גם צריכים להיזכר. שכששם חשבנו שאנחנו לא יכולים, מצאת את הדרכים להתמודד. ותזכור שזה נגמר. ותזכור שיצאת שוב לתנועה החדשה. עכשיו, יש מושג שנקרא טראומה מצטברת, כן? זאת אומרת, שמשהו קורה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הנפש באמת מרגישה את הדבר הזה, די, אני לא יכולה יותר. אבל היא גם לומדת מן הניסיון, וכשמגיע הדבר הבא, היא מוצאת שוב ושוב את הדרכים. את יודע, גם לא. גם צריך עזרה, וצריך לפנות לעזרה, ואנחנו צריכים מאוד להיות קשובים עכשיו לסביבה שלנו. יש המון מצוקה, זה לא שאין המון מצוקה. יש המון מצוקה. וצריכים להיות סלחניים גם. סלחניים כלפי עצמנו, סלחניים כלפי הסביבה שלנו שהיא יותר קצרה. אתה יודע, יש במסכת יומה, אמירה מאוד יפה. אומרים, אל תבקש סליחה יותר משלוש פעמים. כי גם חובתו של האחר לשחרר אותך. אם הוא לא שחרר אותך, תעצור. זה כל כך יפה בעיניי. נכון, אנחנו
מתחילים. כן, אל תגזים, בן אדם, אל תגזים. אל תגזים, אל תגזים.
בדיוק. עולה הגול זאת אומרת, תן לי ללכת לכרוע על חוף הסליחה. תן לי ללכת, תן לי ללכת לשחרר אותי. הסליחה משחררת. אז זה משחרר אותנו. זה משחרר את האחר, תננו ללכת, כן?
תננו ללכת. נסכם את השיחה שלנו, הדוקטור רוט, את תמיד מסכמת אותה ביצירה תרבותית. הפעם את לוקחת אותנו ליהודה עמיחי, שאך עכשיו ציינו 20 למותו.
נכון, נכון, ממש בספטמבר. יש סיפור קצר, דווקא הפעם, עמיחי תמיד אנחנו בשירה הנפלאה שלו, יש סיפור קצר שנקרא הקופסה, שאיש המשכורת שלו לא עברה ממקום העבודה אל חשבונו בבנק. אני כמובן לא אקרא את כל הסיפור למרות שהוא חצי עמוד. אבל הוא הולך לפקידה יפה אחת באיזה אולם נוצץ, והיא אומרת, כן, זה לא עבר, והוא אומר, אבל אני ידעתי את זה. הולך לפקידה אחרת באולם נוצץ אחר, גם אצלה זה לא עובד. ואז אני אקרא את הקטע האחרון בסיפורון הזה. והוא יורד למרתף, שלחה אותי למרתף הבנק שמתחתיה. הוא פקיד מזכיר ורח, שמע אותי, וניגש לכונניות העץ שמאחוריו, שבהן תיקים, וקופסות קרטון לרוב. וחיפש והוציא קופסת קרטון אחת, ושם אותה על השולחן, והוריד את סרט הגומי מן הקופסה. וסרט הגומי רחב וברוד כגומי שבתחתוני נשים בימי נעוריי. והוא דפדף בין הניירות שבקופסה. הוא מצא את הנייר, ותיקן את המעוות שבעברת כספי, וסגר את הקופסה, וחרך עליה את הגומי הוורוד, והחזיר אותה לכוננית. ואמרתי אני בליבי, הקופסה הזאת היא כמו ליבי הפנימי. ועליתי מן המרתף, ויצאתי לרחוב. אנחנו צריכים לרדת למרתף, ללב שלנו, שם נמצאות התשובות, בילדות, בתמימות, גם בהיסטוריה, ולחזור חזרה לרחוב. את כל הזמן אנחנו עושים את התנועה הזאת, אלא לא מודע, וחזרה למעלה, אל המרתף הנפשי וחזרה למעלה. זהו, זאת התנועה הנדרשת, ואנחנו יכולים לה.
אנחנו יכולים לה. מיהודה עמיחי, הדוקטור מרב רוט, אני מודה לך עד מאוד. שנה טובה, תודה שהיית איתנו הבוקר.
שנה טובה.
מחיקה תרבותית בעולם האומנות. מצד אחד, ציור של ג'קסון פולוק שיעמוד למחירה, הכל כדי לרכוש עבודות של אומנים בני מיעוטים, ומצד שני, תערוכה נודדת של פיליפ גסטן מבוטלת מחשש שהמבקרים לא יבינו את ציורי ה-KKK שצייר. נדבר על ההחלטות התמועות האלה שמעוררות שיח בעולם האומנות כולו, ונשאל האם לא הלכנו רחוק מדי במחיקה תרבותית, מחיקה שכל מטרתה לתת קול לאלה שעד כה קולם כמעט לא נשמע. שלום לפרופסור פניה אוזלצברגר, סופרת והיסטוריונית מאוניברסיטת חיפה, תודה שאת איתנו הבוקר.
בוקר טוב לך גואל, טוב להיות
בוקר. תודה רבה, שנה טובה, ולצידך יונתן אמיר, עורך המגזין ערב רב, שלום גם לך יונתן.
שלום, שנה טובה.
נתחיל ברשותכם כל אחד במילה קצרה, במין, איך נאמר, החלטה ערכית שלכם. הפרופסור עוז זלצברגר, היית מוכרת ציור של פולוק כדי לתת מקום לאומנים שעד כה לא היה להם מקום?
אני חושבת שלא.
למרות שאת יודעת שמדובר באומניות ואומנים שעד כה לא נמצאים בכלל בקטלוג של המוזיאון.
אני חושבת שהמוזיאון צריך להציג אומניות ואומנים חדשים, תמיד. למכור בשביל זה אחת הקלאסיקות של המוזיאון, זאת שאלה אחרת שמביאה אותי לתחום הרחב יותר של קלאסיקה בכלל. האם אנחנו מוחקים את המושג קלאסיקה לתוך תרבות המחיקה הזאת מן הלקסיקון שלנו? האם מעכשיו ואילך לא תהיה קלאסיקה?
אנחנו נדון גם בזה. יונתן אמיר, אמירה ערכית שלך על השאלה הזאת?
הייתי בוחן כל מקרה לגופו, ובמקרה הספציפי הזה אני חושב שהייתי מוכר, למרות שזו החלטה בעייתית.
היית מוכר בכל זאת. אולי נצרף לתוך התבשיל שאנחנו עושים עכשיו, הפרופסור עוז אלצברגר, עוד החלטה שמתנהלת בימים האחרונים, וזה ההחלטה של הרואל אקדמי ארט למכור יצירת שי של מיקלאנג'לו שיש להם, כדי למנוע פיתורים בתוך המוסד. זה פתאום נשמע יותר טוב, כי בני אדם ומשכורות שווה יותר מאשר לוח שיש?
תראה, השיחה ביניכם, בינך ובין יונתן, נוגעת ליצירות אומנות שימחרו לצורך מטרות טובות מאוד. מחיקה תרבותית בדרך כלל לא נסבה על מחירה, כלומר העברה של יצירה מיד ליד, שתגיע מן הסתם לידיים טובות, וכבר כמובן מתועדת בכל הקטלוגים ברשת, אלא על מחיקה מן הסוג האלים יותר, הגס יותר או הפחדני יותר. ולכן אני אתן ליונתן לענות על יצירות אומנות מפני שזה תחומו, ועושה את זה נפלא, ואני ארצה קצת לעשות זום אאוט לשאלה של מחיקה בכלל, לרבות מחיקות שהן הרבה יותר אלימות מדילמה של מוזיאון אם למכור יצירה חשובה כדי לשלם מזכורות. כי הדילמה הזאת בעיניי אנושית ואפשר לחיות איתה, לא חשוב מה יחליטו.
כך נעשה, כי באמת נדמה שבשנה האחרונה אנחנו נכנסנו לתוך איזושהי מנערה שאולי אף אחד לא באמת יודע לאן היא לוקחת אותנו, המנערה הזו. אז יונתן אמיר, איתך, אני נשאל את אותה שאלה. למכור יצירה כדי שלא יפוטרו אנשים?
אז אני אבחין בין שני המקרים, כי אחד מהם הוא מדבר באמת על שיקולים כלכליים של הישרדות של מוזיאונים, במיוחד בשנת הקורונה, אבל גם בכלל, לפעמים מוזיאונים יושבים על אוצרות בשווי כלכלי אדיר, כשאין להם כסף שלם בחשבונות, אפילו להחזיק את מערכות השימור כדי להחזיק את אותן יצירות. ופה באמת השאלה היא מאוד קשה, ובכל זאת, במקרה הזה אני חושב שראוי היה שהמערכת הציבורית תכניס קודם את היד לכיס כדי להציל פיתורים, ולטפל בעוד החזקה וכיוצא בזה, לפני שרצים למכור יצירה. אבל, זה מקרה שונה מהמקרה של פולוק בעיניי, משום שפה הקריאה היא אחרת. הקריאה היא לא, אנחנו הולכים לפטר 150 איש אם לא נמכור את הציור, אלא הקריאה אומרת, רגע, יש לנו אוסף שמייצג ז'אנר מאוד מאוד ספציפי ומגזר ספציפי בתרבות במשך עשרות ומאות שנים. אנחנו נענים לרצון בין זמננו ליצור גיוון של האוסף, את הכסף לא מוצאים על העצים, במיוחד שמדובר במוזיאון מאוד קטן, מוזיאון פריפריאלי יחסית, אנחנו יושבים, שוב, דוגרים על יצירה שהשווי שלה הוא מופרך, הוא באמת מופרך, זאת אומרת, לא משנה כמה חשובה היא, והציור הזה הוא ציור חשוב, הוא ציור מהתחלות העבודה של פולוק באמצע שנות ה-40 על ציורי טפטוף, מבחינה מחקרית והיסטורית, הוא מראה לנו את הרגע שבו נולד המפת של האומנות האמריקאית במחצית השנייה של המאה ה-20 אחרי מלחמת העולם השנייה. זה ציור חשוב, ועדיין השווי שלו בעיניי מופרך ומוערך ב-18 מיליון דולר. במחיר כזה אפשר לקנות אפילו מאות יצירות שונות. עכשיו, צריך גם לומר שבמקרה הזה לא תהיה מחיקה תרבותית של פולוק. זאת אומרת, אני
כולם ידעו מי הוא.
מה? זה בדיוק, חשוב, מוזיאון הוא מוסד שימור, ומתפקידו הוא כזה גם מוסד שמרני. וחשוב שהוא יימנע ממחיקות תרבותיות. בכלל, זה אקט אלים, אני פה מסכים, אני מניח עם מה שתגיד פרופסור עוז זלצברג. אבל המקרה של פולוק הוא שונה, זאת אומרת, הוא עדיין מיוצג בכל מוזיאון לא מונח אמריקאית, הוא מיוצג ברחבה במוזיאונים הגדולים, ציור אחד שלו שימחר ממוסד קטן בעיר מאוד ענייה לא יפיל אותו. מה שכן יקרה זה שככל הנראה, בגלל המחיר המופרק שלו,
כן, זה ייכנס לאיזשהו משרד של איזה איש עשיר מאוד, ואנחנו לא נוכל לראות לעולמים את היצירה הזו מחדש.
כמו שקרה לזה בפרקזם המבקר בלוס אנג'לס טיימס, זה בעצם ייכנס יושב באיזה טירה כפרית בשווייץ.
בוודאי, בוודאי, אנחנו מכירים את המקרים האלה. אז אולי באמת נשאל אותך, הפרופסור עוז זלצברגר, בראייה רחבה יותר נדבר גם על הפילוסוף דיוויד יום עוד רגע. האם נכנסנו למנערה שאנחנו לא יודעים מה בסופה?
תראה, השיחה שלנו עד עכשיו הייתה מאוד מאוד תרבותית, ועסקה במוסדות תרבותיים שמתלבטים באופן ציבורי, מושכל, לא חלילה למחוק שום דבר, אלא אם למכור, ואם היא תמכור את זה למיליונר או למיליארדר, אז תוך שני דורות הנכדים שלו יחזירו את זה לאיזה מוזיאון. אתה יודע, זה חלק מן האבסורד של שוק האומנות, שמגיע הרי למחירים אסטרונומיים, הוא חלק מן ההיגיון הקפיטליסטי, הדברים מזגזגים שם. זה נורא תרבותי, אבל לא על זה אני באתי הבוקר לדבר, אלא על המנעד, שבין אלימות רחוב כלפי פסלים, מבנים, שהיא תמיד מזעזעת בעיניי, ואני חושבת שכמעט תמיד צריך לפסול אותה, והמנעד הזה מתמשך לאוניברסיטאות בעולם שנמצאות עכשיו, בעיקר בעולם המערבי והאנגלו-אמריקאי, שנמצאות עכשיו בלחץ היום מצד סטודנטים וקהילות רדיקליות, או רדיקליות לכאורה, ובאוניברסיטאות כמובן לא מפילים ומנפצים פסלים, אלא משנים שמות של בניינים. זה הספקטרום שמעניין אותי. זאת אומרת, החל מ סוחר העבדים בבריסטול, שפסל שלו עמד וניצב שם לרעבה במשך 200 שנים, בא המון זועם, ניפץ את הפסל.
וזרק אותו לנהר.
כן, התמונות איומות, תמונות מחרידות. אני נגד, אני בעד להוריד את הפסל הזה, להבק אותו יפה יפה, לנקות אותו ולאפסן אותו באיזה מחסן. עצם הזריקה של פסל לנהר, ומה שקרה בארצות הברית, כאשר ניפצו פסלים של לא מעט נשיאים של ארצות הברית, כולל ביישוב אחד, במקום אחד אפילו של אברהם לינקולן. זה הצד של הספקטרום שאותי מפחיד נורא, הוא מבטא זעם, בלתי ניתן לריסון כלפי כל מה שמזוהה, עם מה שאנחנו קוראים לו בהכללה גסה תרבות המערב, עם מנהיגים לבנים ישנים ופריבילגיים, נכון אגב, מנהיגים לבנים ישנים ופריבילגיים, תרבות המערב, בואו ננפץ את הפסל בראש חוצות. גם על הפסלים בלונדון היה צריך להגן, על ידי משטרה, לרבות פסל צ'רצ'יל. אז זה צד אחד של הספקטרום, וזה צד מפחיד בעיניי, ואני נגד כל סוג של ניפוץ פסל. תודה לאל שאצלנו היהודים יש איסור על פסל ותמונה.
כן, אין לנו.
תאר לך שבחוצות ישראל היו עכשיו מתחילים לעבור על פסלים של...
אבל לא היית שמחה על זה, הפרופסור זלצברגר, לא היית שמחה על זה. אולי את מדברת מהמקום הפריבילגי שלך. כי מהמקום הזה שאת לא היית שפחה שחורה, את לא היית אישה להטאבית. את במרכז, את מי שאת, ואת מתקבלת בכל מקום שאת יכולה להיות. אולי הגיע הזמן של האחרים.
קודם כל, אני אישה יהודיה, לא מספיק טוב בשבילך. אוקיי. נשים יהודיות עד לפני 100 שנה, נשים ויהודיות עד לפני 100 שנה, היו בתחתית הערימה. מה אתה חושב שהסבתא שלי, עקרת הבית בשטטל עם הקוזקים שם, היה לה פריבילגיות גדולות? אז נעזוב, אני כבר מזמן הוסללתי למעמד פריבילגי, אבל זאת לא הנקודה כאן, אני מנסה להגיד דבר קצת אחר. אז ראשית פסלים. ומי שמתחיל עם פסל, עם חלילה, היו לנו בארץ פסלים, אז מי שהיה תוקף את בן גוריון, היה מישהו אחר תוקף את הבבא סאלי, ואוי לחברה הישראלית, שגם כך היא טיפה בצרות לפי השמועה שהגיעה אליי. הדבר השני הוא כמובן, וזה מעניין אותי במיוחד, הקמפוסים, בעיקר אוניברסיטאות, שמתוך קניעה מהירה ומבועלת ללחץ של סטודנטים רדיקליים. והסטודנטים רדיקליים הם מאוד רדיקליים, הם קצת פחות טובים בלהכיר היסטוריה. הסירו את שמו של הנשיא וודרו ווילסון מבניין מרכזי בפרינסטון. הסירו את שמו של דיוויד יום, שהוא קרוב לליבי, מן המגדל באוניברסיטת אדינבורו. ועכשיו שוב מחפשים את צ'רצ'יל, מפני שכל האנשים האלה, אגב חד משמעית, קשורים לגזענות, ולסחר עבדים, אין כמעט אדם במאה ה-18, למשל, שלא קשור כך או אחרת לסחר עבדים. דיוויד יום, עם כל הדברים הנפלאים שהוא כתב, הוא גם כתב בכמה מקומות, על אחוזות, על מטעים שמעסיקים עבדים, כדבר שהוא בסדר, שהוא חלק מן החיים. לא היה בעד, לא היה נגד, חלק מן הכלכלה, הוא התייחס לזה. אז תראה, כאן הבעיה היא שהרדיקליזם שעכשיו מנפץ את הגברים הלבנים הפריבילגיים האלה, או מוחק אותם משמות בניינים, הרדיקליזם הזה הוא נכד, הנכד היותר שובה ויותר קיצוני, של הליברליזם של אנשים כמו יום, וכמו אדם סמית, וכמו וודרו ווילסון, כמו ג'ון לוק ואימנואל קאנט, פריבילגים אחד אחד, אין לי שום טענות נגד זה, אבל הם אלה שהעלו את רעיונות החירות שאפשרו לדור הנינים האידיאולוגי שלהם להפוך לרדיקלי ולרצות למחוק אותם עצמם. בלי ג'ון לוק, ג'ון סיוארט מיל, קאנט, לא היה לנו היום את תרבות החירות הפוליטית שהייתה מאפשרת לרדיקלים לצמוח. בסדר, תרבויות יכולות גם להחליט שמורידים את הפסל של סבא, אבל תדעו מה הוא היה.
תדעו מעניין. זה קצת מזכיר לי משהו ש...
תדעו את מי אתם מוחקים. ובעניין המדינה, כמובן, מדרון חלקלק, אם הורדתם את וודרו ווילסון, למה לא את ג'ורג' וושינגטון? עבודות עבדים אמרנו, ואם בניינים, אז למה לא ערים? למה לא לשנות את שמה של בירת ארצות הברית?
למשהו אחר.
לא מגיע לו. אפשר לקרוא לבירת ארצות הברית על שם המנהיג השחור המוקדם פרדריק בראון, עבד שיצא לעבדים, שמודל לכולנו, למה לא להפוך את וושינגטון לבראון? למה לא לשנות את שמה של מדינת וושינגטון לשמו או שמה של בת למיעוט שלא זכה לפריבילגיות?
אולי זה עוד יקרה.
אתה יודע, כמו בארץ, הכאב הגדול שלנו בארץ, שרבים בארץ, זה שהראשונים הרוויחו, ואלה שהגיעו קצת יותר מאוחר, סבלו מאיזה אחרות ואחרונות והשפלות, וזה הולך ומתגלגל. אנחנו צריכים לברך על מזלנו הטוב, גואל, אתה יודע, שראשית אין לנו כאן פסלים ותמונות, אבל שמות רחובות, שמות רחובות, ואני לא נגד, שמדי פעם ישנו, ישנו שמות של רחובות. אם שם מסוים קיבל 50 שנה, כבר לא זוכרים מי היא, מי הוא,
או מה הם כתבו, או מה הם אמרו. אותו דבר כמובן גם לבתי חולים, שמות בתי חולים שיש כאן בישראל, ויש בעיות עם כמה מהם. אני רוצה ברשותכם, אני לא רוצה, לצערי, אני צריך לסיים את השיחה, אבל אני רוצה לעבור אליך, יונתן, לסיום. וזה הסיפור עם פיליפ גסטן. פיליפ גסטן באמת יוצר חשוב מעין כמותו, תערוכה נודדת שלו בין ארבעה מוזיאונים, אם אני לא טועה, מבוטלת בגלל ציורים בהם הוא הציג את אנשי ה-KKK, כי המבקרים של היום יחשבו שהוא מעלל אותם. זה באמת הפיל לי את הלסת לרצפה.
כן, תראה, קודם כל אני חייב לומר משהו בהקשר של הפסקה הקודמת של השיחה, הוזכרה אלימות, ואני חושב שצריך לזכור שהאלימות נגד פסלים או נגד שמות היא כעין וכאפס לעומת האלימות שאנשים שמנצים פסלים או דורשים להחליף שמות ספגו במשך דורות בין השאר מידי אותם אנשים. אז אני לא הייתי אגב מוריד בעדינות את הפסל של הגנרל או סוחר העבדים, הייתי מוריד אותו ואורז אותו, הייתי מוריד אותו ומניח אותו בתוך מוזיאון לתולדות העבדות, וזה אולי גם היה מה שחסר לנו והוביל לאלימות הזאת, שזה עבודת התמודדות עם ההיסטוריה. זאת אומרת, אנחנו עדים לריקושטים, אני לא בטוח, אני חושב שאני פחות מודאג מהם, אבל עדיין אלה ריקושטים שחלקם מאוד מאוד בעייתיים, אבל הם חלקם נובעים מכך שלא נעשתה עבודה. אז זה רק במאמר המוסגר. לגבי גסטון, אנחנו רואים את זה בעוד מקרים. יש, הדימוי של עצמו הוא דימוי נטול, הוא לא סובייקט. ודימוי אפשר לפרש בכל מיני צורות. ואני חושב שאנשים שיש להם מטען מסוים של ידע, רגילים לפרש אותו במסגרת הזו, ומכירים את ההקשר ההיסטורי שבו נוצר הדימוי, ויכולים לקבל אותו ככה. מי שלא, מי שמגיע טבולה רסה, מקבל את הדימוי לפרצוף. ובמקומות כאלה, בסביבות כאלה, מאוד מאוד קשה להבין אירוניות או פרודיה היסטורית וכל מיני ניואנסים של משמעויות כשהדימוי הוא כל כך בוטה. ראינו את זה כאן בארץ עם כל מיני דוגמאות של דימויים שנתפסו כגזעניים, גם אם יצאו נגד הגזענות, השתמשו בסטריאוטיפים כדי לדבר על סטריאוטיפיות ועדיין גונו גזענים. עכשיו, אנחנו שוב חוזרים פה לבעיה חינוכית כוללת, ולחוסר התמודדות כוללת, ובמצב כזה, באמת,
נשאר רק עם השורה התחתונה, ולא עם הסיבות, ולא עם ההיסטוריה, כמו שאומרת הפרופסור, ולא עם ההקשרים, פשוט נשאר עם העשרה.
נשאר עם מה? לא שמעתי?
עם העשרה, עם זה שמוציאים דברים.
עם המחיקה.
אני חושב שהעשרה של התערוכה הזאת היא שערוריה, ואני חושב שראוי היה לבנות מערכת חינוכית טובה, שתנגיש אותה.
שתסביר לאנשים, בוודאי. נאמר לכם תודה רבה, ושנה טובה לשניכם, הפרופסור פניה אוזלצברגר, תודה רבה, ויונתן אמיר, תודה גם לך. אל הנושא הבא שלנו, אחרי 20 שנים בתיאטרון, חלק ניכר מהם כחלק מקבוצת רות כנר, החליטה השחקנית טלי קרק לפתוח במיזם שכדוגמתו, אני מודה, לא שמעתי קודם. בליבו, בעיניי, איך שאני תופס אותו, הוא הקול הפנימי. כשאנחנו קוראות וקוראים, לכאורה רק העיניים נעות, אבל האמת היא שיש לנו קול פנימי שיוצר עבורנו את המוסיקה. אולי אנחנו לא שמים לב אליו, אבל הוא זה שמחליט עבורנו האם היצירה המאוגדת בדפים טובה או לא טובה, האם היא מתנגנת, האם שפת הגיבורים נכונה. מה שהחליטה טלי קארק זה להפוך את הקול הפנימי לקול ממשי. היא פתחה במיזם עבור סופרות וסופרים ששולחים לה את הדפים במהלך הכתיבה, לא בסופה, והיא קוראת אותם עבורה ומחזירה להם בקובץ קול. הם מאזינים ומבינים האם זו הפרטיטורה שהם ניסו ליצור עבור הקורא. טלי קארק, שלום.
שלום, איזה יופי לשמוע אותך אומר את זה.
ומחדד לי דברים.
אני אשלח לך את זה בקובץ קול אם תרצי.
הלוואי.
תשמעי, לא שמעתי, האם את ראשונה בעולם או שאני לא בסביבה?
תראה, אני, האמת, אני כל כך התרגשת מזה ששמח באתי לאמן שכן. אני...
לא, אבל באמת, את ראשונה בעולם?
אני לא שמעתי על זה, אבל זה לא עניין, כאילו, לא התעסקתי מזה. אבל זה נורא מרגש אותי, האופציה הזאת, שעלתה לי מתוך, פשוט זה בא אליי. באמת זה בא אליי מאיזה מקום עמוק בלב, מתוך אהבה. אני חושבת שזה מתוך אהבה גדולה, כאילו התחברתי למשהו בילדות של, אני הייתי ילדת רדיו לחלוטין. ופתאום...
מה, ילדת הסקטים, ילדת כל ישראל, הילדה שלנו בעצם? אוקיי.
לא, ממש כאילו הייתי שומעת רדיו, הייתי מחכה לתוכניות, להסקטים, לסיפורים, לבת וללב ולכל, הייתי פריקית של רדיו. ופתאום עלה לי הדבר הזה של כמה אני אוהבת מילים. וממש, אני זוכרת, פשוט שכבתי במיטה, ופתאום בא לי הרעיון הזה, וכתבתי לזה חברה שכותבת נפלא, אמרתי לה, תעשי לי טוב, תשלחי לזה גם משהו מדהים שכתבת, ואני, שאת כותבת עכשיו, ושזה, ואני רוצה רגע להקליט אחות טוב, לראות אם זה... אם זה נותן לך
אם
משהו.
אם זה משהו שנותן לך את תוספת.
בדיוק.
תראי, למה זה מפתיע אותי? זה נהדר בעיניי, וזה מפתיע אותי שזה לא נעשה קודם. כי אני ככותב, אני יכול לומר שכל טקסט שלי, גם טקסט שאני כותב לכל תוכנית ותוכנית, גם דברים אחרים, אני קורא לעצמי בכל רם.
נכון.
ותהיתי אם שאר הסופרות והסופרים לא עושים את זה כדבר מובן מאליו.
אז העניין שגיליתי, שזה מעניין, הן עושות, יצא לי לעבוד עד עכשיו רק עם נשים, הנשים שעבדתי איתן, הנפלאות והמדהימות, עושות את זה. אבל לא כולן, אבל גם כשהן עושות את זה, אז פתאום הן גילו שלשמוע קול אחר, שמהדהד את המילים שלהם, נותן איזה פרספקטיבה ועולם, שהם לפעמים לא חשבו עליו אפילו, שזה מה שהדהים אותי. מה שהדהים אותי זה התגובות, כאילו, כאילו ההדהוד בחזרה, שפתאום... סופרת או משוררת, אומרת לי, טוב, תקשיבי, אני צריכה להוריד את החלק הזה, זה לא עובד, או טוב, תקשיבי, לא שמעתי.
זה באמת מה שהן מבינות ומבינים מקובץ הקול שאת מחזירה להם, הם מבינים מה צריך למחוק, הם מבינים מה לא עובד, הם מבינים מה נכון ומה לא נכון.
לגמרי, ולפעמים גם יש ויכוחים, כלומר, יכול להיות שאני מפעילה מילה, כי כל העניין הוא פה, איך... עוברים ממילה כתובה למילה שפועלת. בדיוק כמו שאמרת בהתחלה, אנחנו הרי אומרים אותן, אני לא פועלת, אז היא לא פועלת. אז צריך לבדוק מה פה לא פועל. זה לוקח לדיאלוג מרתק, שאני פשוט חייבת להגיד, אני באמת נפעמת ממנו כל יום מחדש.
אני רוצה רגע שנשים נקודה ונשמיע למאזינות ומאזינים שלנו, תהליך עבודה שהיה לך עם אגי משאול, והדרך נכון. בה את קוראת קטע שלה כדי להסביר לה מה נכון ומה לא נכון.
אוקיי.
זה לא שיכולתי לבקש משאלה או להשליך אותו חזרה לים, כי קרפיון הוא דק בריכה. גם לא לחוות בראשו ולוותר אותו כפי שעשה מוכר הדגים בילדותי, כשלקחה אותי עם מיל אותה בריכה גדולה, בה שחו הנידונים... ואחרי מבט בוחן וממושך הייתה מצביעה על אחד מהם ואומרת, בלי לחשוב שהיא חורצת גורלות, אותו.
דג לחג של אגי משאול, איך הולך תהליך כזה? היא כותבת את הקטע הזה, שולחת לך, ומה היא מבינה מהתשובה שלך?
קודם כל טוב, עם אגי זה היה סיפור, אגי משוררת, מופלאה. ופתאום היא אמרה לי, תשמעי, ועבדנו כאילו... עשינו פינג פונג של שירים שלה דווקא. ואז פתאום אמרה לי, תשמעי, יש לי, כתבתי סיפור קצר, יש לי כמה כאלה, אמרתי לה, יש לי נחי בגרידיות נוראית. ואמרתי לה, מה אכפת לך? אני רגע רוצה להקריא לך אותו. ואחרי ששלחתי לה, היא אמרה לי, היא כתבה לי, וואו, כאילו, לא, זה באמת סיפור. יש פה סיפור. היא בכלל לא האמינה שיש לנו, וזה היה נורא מצחיקה, אז התחלנו ככה באמת, הלוך ושוב כזה. ובסוף היא אמרה, יאללה, בוא. אפשר לו, אני רוצה לתת את זה מתנה לחג, לחברים שלי, להוציא את זה לאור. והיא הבין מזה כל מיני דברים, ופיין היא עשתה שינויים, היא עשתה דיוקים, וככה זה עובד. זה מין, אני כאילו הרגשתי בהרבה פעמים שזה להיכנס לכותבת, למשוררת, לסופרת, או אגב, אני עובדת גם עם פתאום כל מיני, זה מדהים, דוקטורנטים, אנשים שחקרים, ואני, כאילו, זה טקסטים שאני מתורפת עליהם, כל הטקסטים הבלתי ישרים כל כך,
ופתאום אני מתעסקת גם בטקסטים שהם לא סיפורים, כאילו איך בן אדם שצריך לכתוב מחקר, ואחר כך אפילו נגיד להרצות אותו. פתאום צריך לדבר איתו. אולי האינפוט
כן, אבל גם מחקר צריך שיהיה אפשר לקרוא אותו.
בדיוק.
גם המחקר צריך שיהיה. אני רוצה שנשמע עוד קטע, וזה באמת מעולם ספרותי אחר, וזה מתוך מסע שכתבה אורנה קזין, וגם אותה אקרת.
כן.
10. כשאת כותבת, יש לך פרסונה. אולי דמות רזרבית, אולי העתק של עצמך, שעומדת בינך ובין הקוראים. העתק אינו מדויק. הפרסונה הזאת, הפרסונה הכותבת, יכולה לשמור על קשר בשבילך עם העולם. היא עונה למכתבים, היא מתקשרת לרעיין אחרים, היא כותבת ואחרים קוראים. לפרסונה הזאת יש אלפי חברים ברשתות החברתיות. היא מייצגת אותך במגרש החברתי. תני לה לעבוד בשבילך שם בחוץ, כשאת עצמך שומרת על ריחוק חברתי.
זה גם דורש ממך, טלי, לשנות את הכל, כמו ששמענו עכשיו, אולי גם את הטמפו הפנימי שלך, כאשר את קוראת את המסיבה של אגי לבין הרצינות של אורנה קזין.
כן, האמת היא שזה הפלא הכי גדול. האמת היא שאני חושבת שאחרי כל כך הרבה שנים שביצעתי מילים על במה, יש משהו פנימי שפשוט יוצא כשאני פוגשת מילים על דף, שאני מתחילה להפעיל אותם, אני מתחילה לבדוק, ובאמת, כמו שאמרת, כל טקסט דורש ממני נקודת מבט חדשה. איזה מין רענון, ואני עובדת עכשיו, נגיד, עם 8 יוצרות במקביל, וזה קצת כמו סכיזופרניה קלה, אבל מופלאה. ואני כל פעם צריכה למצוא, לא איזה טלי מקריאה, לא ברמה כזאת, אבל אז מה אני צריכה לגייס עכשיו? כי אני איתה, אני כלי עזר, וזה אחד הדברים שהיה לי הכי חשוב, כאילו להגיד לעצמי, שאני כלי עזר לכותבת. יש את הדבר הזה, את הרומנטי של בדידות הכותבים, ובאמת את שאלה לבד בבית, ופתאום אמרתי, כאילו אני דופקת בדלת, ואני אומרת, אפשר שנייה להיכנס?
אפשר להיכנס, לא חייבים להיות לבד.
בדיוק, וזה גם לא מחליף עריכה, חס וחלילה, חשוב לי לומר, זה פשוט עוד איזה אפשרות, שאני נפתחה אצלי בלב, ויצאתי איתה החוצה, שהיא מאוד מרגשת אותי.
המצאה נהדרת, באמת המצאה נהדרת. נאמר לך תודה על השיחה הזאת, טלי קארק, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
תודה, תודה.
אל הנושא הבא שלנו, מהאימא הגדולה של ארי פוטר, שכולם אהבו לאהוב, הפכה הסופרת ג'יי קיי רולינג ליצור דמוני שמואשם בטרנסופוביה. ספרה החדש, Troubled Blood, דם בעייתי, מעצים את האשמה הזאת כאשר היא בוחרת להעמיד במרכז הספר רוצח שלובש בגדי נשים. נשען על סיפור רולינג כדי לדבר על טרנסופוביה שעוברת כחוט השני ביצירות תרבותיות רבות, כל כך רבות שאנחנו אפילו לא שמים לב שהם שם. אשת הארץ, יואנה גונה, נמצאת איתנו. שלום יואנה.
שלום גואל, בוקר טוב.
האם רקדת כאשר שמעת את פרסלי?
האמת שישבתי ונענתי בראשי בעדנה.
נורא כיף, נורא כיף. את קראת את הארי פוטר החדש, אין סוף עמודים. האם היא טרנסופובית? האם הדמות שהיא מעמידה במרכז היא דמות שכאמור, גבר לובש בגדי נשים, רוצח? האם היא כזו לפי איך שאת תופסת את העניין?
קודם כל לא הארי פוטר כמובן, אלא קורמורן סטרייק, שזו דמות הבלש שרולינג יצרה. לא כי רולי, היא מפרסמת את הספרים האלה תחת שם של גבר, רוברט גולדברט. זה 940 עמודים שהחטא הראשון שלהם הוא לא טרנספובי, אלא פשוט שיעמו מחת. באמת, בלי קשר לעמדה הפוליטית, זה פשוט ספר מייגע, בגלל שרולינג רוצה לפרוס את עמדותיה הפוליטיות. הטרנספוביה שם, היא לא ההיבט המרכזי של הספר. יש דמות של רוצח דניס קריד, זה לא, אין ספוילרים, אני לא אעשה פה ספוילרים. מי שרוצה לחסוך לעצמו קריאת 940 עמודים ולדעת, who done it? אני כאן. הרוצח הזה, זאת אומרת, יש רוצח סדרתי בכלא, הוא לא טרנסית, הוא אפילו לא בדיוק קרוסדרסר, אלא מתואר לנו שהוא נהג ללבוש פאה וסמלה, כדי שנשים יבטחו בו ויבואו איתו, ואז הוא מתעלל בהן בצורות מחרידות, וגם היה לו בילדותו פטיש ללבני נשים. עכשיו, כמובן שרולינג עושה פה, והיא עשה את זה גם בספרים קודמים בסדרה הזאת, משהו מאוד מתוחכם, כי מצד אחד היא כאילו אמרת לנו, זאת לא טרנסית, כן? אין פה זה, והיא גם הדגישה שזה מבוסס על רוצחים אמיתיים, דמויות של שני רוצחים אמיתיים מהעבר, אבל כן, וזה משהו שהתורחת להדגיש בהידרדרות ההדרגתית שלה, אין לי מושג למה, לטרלול בטוויטר ובבלוג שלה, היא כן מראה לנו שגבר בשמלה זו דרך של רוצחים פסיכופטיים, בעצם כדי שנשים יפתחו בהם, שזאת הרי הטענה שלה למה טרנסיות והכרה בטרנסיות, בנשים טרנסיות, מסכנת נשים ונערות.
בתפיסה שלך, בתפיסה שלך, יואנה, וזה באמת דיון שמתקיים כבר חודשים ארוכים, ג'יי-קיי רולינג היא טרנסופובית?
כן, בהחלט. היא אפילו לא, קשה להגיד שהיא מכחישה את זה. זאת אומרת,
כי בעצם הכל התחיל, הכל התחיל קל, אולי ככה נסרטט עבור המאזינות והמאזינים, הכל התחיל במין אמירה, אני בעד זכויות לטרנסיות, אבל זכרו, נשים טרנסיות אינן נשים. זה התחיל ככה, כאילו במין אמירה שאפשר אולי להתדיין עליה.
האמת היא, זה התחיל עוד קודם, ב-2018, לא, חכה. זה התחיל בספרים הקודמים שלה, ב-2014 ו-2015, אבל זה עוד לא היה נראה, ואז עוד לא נראה, כלומר, אם מסתכלים אחורה, אנחנו רואים שיש לה, בתולעת משי מ-2014, יש דמות של טרנסית שהיא מוצגת כאגרסיבית וגברית, אבל בכל זאת דמות סבירה. ב-2015 יש עיסוק בספר הזה, איך נראה, דרך הפשע, דרך של מלכת כזאת, שאנשים שרוצים להיות נכים ולחתוך, להזיק לעצמם לגוף, ואז הם מקבלים את שירצה מקורמורן סרייק, מהגיבור, על זה ש... לכרות לעצמך איברים, בשביל להיות, כאילו, היא מציגה את עמדותיה לגבי כבר שם. בטוויטר זה התחיל עם זה שהיא שיתפה איזשהו ציוט שטען שטרנסים, שטרנסיות הם גברים בשמלות, ואז אנשי היחסי ציבור שלה אמרו שזה היה, הם הפכו את זה למשהו אג'יסטי, הם אמרו שזה היה senior moment, כאילו התבלבלה מתוך זה, ובהדרגה, כמו שאמרת, כן, אז היה את הציוט הזה, ותמיכה שלה ב... חוקרת שפוטרה כי היא טענה שלא ניתן לשנות את המין, אבל לאט לאט הידרדרנו לזה שהיא כבר עכשיו ביוני השנה, כמדומני, פרסמה פוסט בבלוג שלה שבו היא סבירה בעריכות למה הכל סביב חוק להכרה בטרנסיות, בטרנסים וטרנסיות, ב-Gender Recognition Act בבריטניה, למה זה מסכן נשים, ושם שוב ושוב חוזרת הטענה שטרנסיות בעצם יחדרו לחללים, למרחבים של נשים, כמו חדרי הלבשה, שירותים ציבוריים, זה תמיד נסוב סביב אלה, ובכך הם יסכנו נשים, נשים אמיתיות כמובן, והתקפו אותן. והטענה הזאת היא לא רק טרנספובית, היא שוללת את עצם קיומן של נשים טרנסיות, שזה משהו שכנראה נגיע אליו נעשה לאורך ההיסטוריה של התרבות, ובכלל, זה גם מעודד אלימות כלפי טרנסיות, בגלל ש... בסופו של דבר מי שמותקע...
הקם להורגך השכם להורגו, אם מאיימים עליי שהם יבואו לרצוח אותי, אז כמובן שאני הראשון שיעשה את הצעד הראשון. אבל באמת הזכרת... הזכרת את זה כבר בכלל לדימוי או הדרך בדמויות טרנסיות מוצגות במהלך השנים ביצירות פופולריות. אנחנו כמובן חושבים על פסיכו, אנחנו חושבים על שתיקת הכבשים, אנחנו חושבים על סרטים נוספים, ומה שמדהים זה שזה עוד חלק ועוד חלק, ורק כאשר אתה מסתכל על התצרף כולו, רק אז אתה מבין באמת את הדימוי לאורך כל השנים, כי אם אתה מסתכל רק על פסיכו, אז זה רק פסיכו, אם אתה מסתכל על שתיקת הכבשים, זה רק שתיקת הכבשים. אבל כשאתה מסתכל על 100 שנים של קולנוע וספרות, אתה אומר, רגע, יש כאן בעיה אמיתית.
נכון. הבעיה מתחלקת בעצם לשניים. אחת היא הסיפורים. כלומר, איך טרנסיות וטרנסים, זה בעיקר טרנסיות. כלומר, אם טרנסיות זוכות לדמוניזציה, טרנסים בעיקר זוכים להתעלמות. כל אחד יחליט מה הוא מעדיף. הנושאים... של הסיפורים, אם נחלק את זה בגדול, ואולי נוכל להיכנס לכל אחד, טרנסיות יכולות להיות בייצוגים, בעיקר קולנועיים, הבעיה בעיקר בקולנוע ובטלוויזיה, פחות בספרות, ומסיבות שהן יחסית מובנות, אבל יש את ההפוגה הקומית, הגבר בבגדי אישה, זה מצחיק, זה מגוחך, זה נלעד, יש את הפסיכופת הרצחני, שלובש סמלה ומחסל נשים בעיקר, שזה כמובן זו המסורת שרולינג מתחברת עליה, ויש לנו את הטרנסית כמתחזה מעורר בחילה. אלה הסיפורים, ואפשר להיכנס אליהם מסרטים ספציפיים. אחרי זה יש לנו גם בעצם
ייצוג. בואי ניתן לכל כותרת דוגמה. הרצחני זה שתיקת הכבשים, נכון?
הרצחני זה גם פסיכו, שתיקת הכבשים, זו למעשה התמה הכי טיפוסית,
הכי טיפוסית להצגה שלהם. נגיד טרנסים כשקרנים, מה היית שמה תחת הכותרת הזאת?
כמובן, הקלאסיקה זה משחק הדמעות של ניל ג'ורדן משנות ה-90, שבה יש לנו את הטרנסית שגבר הטרוסקסואל שוכב איתה, ואז ברגע שהיא מורידה את הבגדים והוא רואה את גופה העירום, הוא הולך ומקיא בסצנה
ומקיא, אני שולח את המאזינות והמאזינים שלנו להיזכר בסצנות ההקעה שתמיד מגיעות בקטעים כאלה. תמיד, תמיד הם מקיאים, כי הם ראו את הדבר. אותו דבר גם אפשר להגיד על נשיקת אשת העכביש, כן, אחד הסרטים היפים בעיניי, אבל גם הוא בעייתי מאוד מהבחינה הזאת.
נכון, הוא שם בעצם מציג, אומנם שם יש בסופו של דבר מין קרבה אינטימית בין הגבר לטרנסית, אבל לאורך כל במקור זה מחזה, ולכן גם היבט הפחות בעייתי, ספר שיחה ואז זה מחזה, היא מצגת קודם כל לא כאישה בכלל, היא גבר, והוא קודם מצג עליה, אתה גבר, תתנהג כמו גבר, ובסופו של דבר גם שם אין, היא בעצם מתחזה, הוא מתחזה, צריך להגיד. זאת אומרת, אין אפילו הכרה בעצם הקיום של הטרנסית כאישה.
הטרנסית קישה, איפה היית מכניסה את כל הקומדיות של טוצי וגברת דאוטפייר?
זו באמת התמה השלישית של, למעשה זו התמה הראשונה של הקולנוע. מי שראה את דיסקלוז'ר בנטפליקס, חשיפה, שהוא סרט תלגי נפלא שבימים האלה אפשר לראות, לברן קוקסנל קרא שם והאחיות הוצ'לסקי, זה שבעצם הדמות של הטרנסית כקרוס-דרסר, כן? זאת אומרת, גבר בבגדי נשים. הנלעגת קיימת ממש מראשית ימי הקולנוע, משנת 1914, בסרט של די.ו. גריפיס, שנקרא יהודית מבטוליה, על יהודית שהרגה את הולפרנס. ושם יש דמות של סריס, שלבוש בבגדי נשים, השחקן באופן מעניין היה גם הומו באותם ימים, ובכוונה לוהק לדמות הזאת, על ידי גריפיס, שהיה הומופוב, מזוגן, זה בעיקר ידוע כגזען, ש... עשה סרט על שפאר את הקוקלוקס קלאן. והדמות הזו בעצם נועדה שם, יש את הרגע שבו יהודית קורצת את ראשו של הולפרנס, ואז הדמות הזאת היא מן הפוגה קומית, היא פתאום מופיעה והיא הולכת בצורה נלעגת, בעצם זה שהיא לובשת, והוא היא, כן? לובשת בגדי נשים ומתהלכת וכזה כמו... ושם, זה שילוב כזה של הומופוביה וטרנספוביה כמובן, אבל הדמות הזאת מתחילה כבר ב-1914. אחר כך, אנחנו רואים את זה לאורך 100 שנים בדמויות של גברים, באמת כמו טוצי, אם זה דסטין הופמן, גברת דאוטפייר, שזה רובין וויליאמס, שלובשים בגדי נשים, הם תמיד...
גם החבר'ה של חמים וטעים, את מכניסה את זה באותה קטגוריה?
בהחלט, ושים לב שבכל הסרטים האלה, וזה נכון גם ליינטל, הטרנסית והטרנס, נמצא של יינטל, זאת אומרת, האדם בבגדי המין השני, עושה את זה כדי להשיג משהו, וזה בעצם גם מה שרולינג אומרת לנו. והיא עצמה עשתה את זה כגולדברייס, זאת אומרת, היא נמצא שם של גבר כדי לקבל יחס יותר רציני.
כדי שלא ישפטו אותה, כאימא של הארי פוטר, כן.
נכון, עכשיו, בטוצי היא רוצה להשיג עבודה, הוא לא מצליח כשחקן, זאת אומרת, גבר דאוטפייר רוצה לראות את הילדים שלו, תמיד יש את הטרנסית שרוצה להיות, ינטל צריכה ללמוד, רוצה ללמוד. טרנסים בעצם רוצים להיכנס למרחבים אסורים, אז יש פה את האלמנט הקומי, לצד החרדה החברתית מפני לבישת בגדי המין האחר כדי להשיג משהו. לא כי זו מי שאת, אלא כי את רוצה להשיג משהו. וזה מה שמספרים לנו כל הזמן על הטרנסיות העורבות בשירותים הציבוריים.
באות להזיק לנו. אולי נסיים את השיחה הזו, כי אנחנו חייבים, אבל אני רוצה רגע לבקש מהמאזינות והמאזינים שלנו שישימו לב שכל הסרטים שמנינו עד כה, והם בוודאי זוכרים את כל הסרטים האלה, כולם, 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 השחקנים שלהם היו שחקנים סטרייטים. זאת אומרת, זה לא רק סתם דמויות נלעגות ודמויות מסוכנות ודמויות שצריך להיזהר מהם, אלא גם זה השחקן הסטרייט שמזהיר אותנו מפני האנשים האלה.
הסיסג'נדר, אם אפשר להגיד את זה רק משהו קצר, זו באמת אחת הבעיות הגדולות כשמדברים על למה תמיד שחקנים סיסג'נדרים משחקים טרנסים וטרנסיות, שלא רק שבוחרים אדם שאיננו טרנס, אלא תמיד מאמין ההפוך, זאת אומרת, הטרנסית ששוחק על ידי גבר סיסג'נדר, כדי שהיא תראה טרנסית, למרות שבפועל טרנסיות נראות כמו נשים או לא, זה לא משנה. ואז אחר כך אנחנו רואים את השחקן הזה בחייו כגבר, וגם זה מנציח את הדימוי המאיים של טרנסית כבעצם גבר מתחזה, שזה מה שעושה השחקן הסיסג'נדר.
מעניין עד מאוד. טוב, יש עוד דברים רבים לדבר בנושא הזה, נעשה זו בהזדמנות נוספת. יואנה גונן, אשת הארץ, לעונג, אני מודה לך שהייתי איתי הבוקר.
המון תודה, יום טוב לכם.
המועמדים לפרס האמי הבינלאומי הוכרזו בסוף השבוע, ביניהם בקטגוריית הקומדיה הבינלאומית הטובה ביותר, מועמדת גם 50 הישראלית ששודרה ב-YES בכיכובה של השחקנית אילנית בן יעקב. היא תתחרה ביצירות מבריטניה, הודו וברזיל. היוצרת יעלה דיה, מי שכתבה גם יצירות מוערכות כמו תאונות או עדן, נמצאת איתנו הבוקר. בוקר טוב יעל.
בוקר טוב, מה נשמע?
מברוק.
תודה רבה, לא, זה באמת וואחת מברוק, אני מוכרחה להגיד.
זה היה... איפה היית?
איפה הייתי, מה, כאילו, בתור רגע
בהכרזה?
היסטורי,
כן, ברגע ההיסטורי, איפה היית?
האמת היא שאני הייתי באיזה תרדמת קורונה מתמשכת, הרגשתי כמו היפהפייה הנרדמת מינוס היפהפייה, פתאום התעוררתי לדבר הזה, כי באמת זו תקופה מאוד מוזרה בלשון המתה, ופתאום הוואטסאפים מתחילים להגיע. עכשיו, אני ידעתי שהגישו את הסדרה לאמי, אבל אתה יודע, המון דברים קרו מאז, וזה היה כאילו, מה? בקטע טוב, כאילו.
כי אני חושב למשל על לב הסדרה שלך, האישה הזאת בת 50 שחושבת שאיש לא רוצה בה יותר, והנה היא מגיעה עד האמי.
כן, לגמרי. זה לגמרי חיבוק, מה שנקרא, למרות שאני לא מתה על הביטוי, אבל זה חיבוק, כי תשמע, הסדרה כמובן מאוד חשובה לי, כמו כל דבר שאני כותבת, וזו גם סדרה מאוד אישית שמבוססת עליי ועל החיים שלי והילדים שלי ודברים שמעסיקים אותי. אבל מעבר לזה, זה באמת סדרה שמדברת על נושא שעד היום קצת הוצנע בלשון המתה, ושזה לא בדיוק היה הדבר הכי חם בלשון המתה, גלי חום נגיד, וגיל 50 וגיל המעבר, וכמו שאתה בטח יודע, עד היום הייצוג של נשים בגיל מסוים, נגיד, אחרי גיל 45-50 בטלוויזיה או בקולנוע, היה בסטריאוטיפים של דודות חרמניות מייסקים או לימון ומילפיות עוד יותר חרמניות. וזה כאילו הביא לקדמת הבימה או הזרקור,
אבל,
מה
אבל,
שנקרא.
אבל עוד לפני קדמת הבימה, אני חושב על תהליך הכתיבה. כשאת יודעת שהטלוויזיה והקולנוע לא רוצים לראות ולהציג נשים בנות 50 רגילות, כמו שבנות 50 באמת מתנהלות בעולם, את בכל זאת מכריחה את עצמך לשבת ולכתוב. למה?
אז קודם כל, זה לא לגמרי נכון להגיד לא רוצים, כי יש אפו על זה מהרגע שעשיתי את הפיץ' שלי בעל פה לדגנית גיגי עטיאס, מנהלת מחלקת הדרמה. זאת אומרת, שאני הצעתי לה סדרה שהגדרתי אותה בצורה מאוד רופפת כבא לך שנעשה את בנות אבל זקנות, והיא אף על זה. כך ש... כן, ברור שזו סדרה קצת ריסקי מבחינת איך יקבלו אותה, אבל עובדה שזה נגע להמון אנשים.
כנראה שנגע גם בעולם, כי אולי זה מין סיפור אוניברסלי כזה.
זה לא אולי סיפור אוניברסלי, זה לגמרי סיפור אוניברסלי, רק שעוד לא סיפרו אותו, למרות שאני חושב שמה שקורה בעולם כיום, הטלוויזיה, אם אתה אוקיי, זה נושא של נשים מעל גיל 40 ודווקא כן מאוד חם בטלוויזיה. יש הרבה סדרות בחול שמתחילות להתעסק עם זה. בארץ אני חושבת שזה כן היה פעם ראשונה כזה. והדהים אותי שזה יצר בז תקשורתי, לא בקטע של לעוף על עצמי פה חלילה, שאני לא הטיפוס, אבל שבאמת פתאום התחילו קבוצות בפייסבוק והתחיל דיבור כזה על... איך לא חשבנו על זה קודם, ונשים בנות 50, וזה היה מאוד 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 כיף, כי אני לא התכוונתי שזה יהיה ככה.
היה לי חשוב, חשבת שזה יהיה?
אני רציתי שזה יהיה מצחיק ונוגע.
דרך אגב, את אומרת מצחיק, ואני בכלל לא ידעתי שאת קומדיה. צפיתי ממש הכל, ולא דמיינתי שאת קומדיה. את ידעת שאת קומדיה?
שאני באופן אישי קומדיה, או שאני... לא, כי אני קומדיה. אני קומדיה במובן הכי גרוע שיכול להיות.
ש-50 היא קומדיה.
50 יכולה להיות קומדיה, כן. כי נכון שיש שם הרבה מאוד נושאים שהם לא פשוטים בלשון המתה, אבל זה לא סדרה קוטרית. זה לא כזה, אוי אוי אוי, אני כבר זה, ואני פה ואני שם. סדרה שבעיניי היא מצחיקה, לא במובן הסיטקומי, כן. זה לא זה כואב וקוראה וקוראה לב באותה מידה.
בלי ספק.
אבל זה גם הגישה שלי לחיים. אני בן אדם מאוד אינטנסיבי וציני.
אפשר ללמוד משהו עלייך דרך, אם עושים מסע, דרך הכתיבה שלך, דרך הנפשות הפועלות, ואז שלושה סיפורי אהבה, ואז תאונות, ואז עדן, ו-50 כמובן, אפשר ללמוד משהו עלייך מהם?
ברור שאפשר ללמוד משהו עליי. אם אתה כבר עושה את הקישור בין הכתיבה שלי הספרותית והספרים לבין הדמות של אלונה ב-50, אז אני לא יודעת אם קראת את הספרים, לא שאני עושה לך בוחן, אבל בספר הראשון שלי, זה לא הספר הראשון, אבל הספר הראשון שבו נגיד הצליח, שלושה סיפורי אהבה, יש סיפור על ילדה בת 15, שיש לה רומן עם גבר בן 28, וזאת ילדה שקוראים לה אלונה. וסורפרייז, סורפרייז, הנה היא בת 50. יש איזשהו גלגול כזה, לא באמת מכוון, כן, אבל...
אבל אם אני זוכר נכון את שלושה סיפורי אהבה, הוא בעיקר עוסק ברווקות, בסצנה התל אביבית, ביחסי גברים ונשים.
נכון, זה עוסק ביחסי גברים ונשים, אבל לא רק ברווקות, אלא באמת באהבה ובזוגיות ובזה. אבל גם שם יש את הדמות הזאת שאני עומדת שם לראשונה, והיא ממשיכה להופיע בכל מיני צורות, שזה לא משהו מכוון. לא שאני אומרת, הווה ואשחזר את סיפור חיי בכתיבה, אבל...
אז למה באמת החזרת את אלונה 20-25 שנים אחרי?
כי זה סוג של... תראה, זה אני. אלונה זה אני בהרבה מובנים, אוקיי? והילדה הזאת, שישבה בסיפור, בשלושה סיפורי אהבה ו... ישנה נלסון ונובלס בבתי קפה וכתבה שירים על מפיות וחלמה על כל מיני דברים שיקרו לה. היא היום במובן מסוים אמא חד-הורית, תסריטאית קשת יום וצינית לשלושה ילדים, דמות של סדרה קומית. אז כן, זה באיזשהו מקום, אני לא רוצה לומר סגירת מעגל חלילה, כי אז אני כבר אצטרך לקבל, אתה יודע, פרס מפעל חיים, כי זה אומר סיימתי, אבל יש בזה אלמנטים של, אתה יודע, אני לא יודעת אם אני מתבגרת עם הדמויות שלי, או שהדמויות שלי מתבגרות איתי, אבל אלונה היא לגמרי סוג של סמל.
את חושבת שגם עשית מעשה בעקבות ההצלחה של 50, פתח דלת אולי לדמויות כאלה אחרות?
אני חושבת שזה קצת גדול, אתה יודע, להגדיר את עצמי כאיזושהי פורצת דרך ומהפכנית בעולם הטלוויזיה, כן? הסדרה קצת מהפכנית. ואני לא, אתה יודע, אני לא היחידה, אבל אני חושב שכל סדרה שיש בה גיבורה נשית ראשית שהיא מורכבת והיא מצחיקה והיא מעניינת והיא שרוטה והיא נוירוטית והיא דברנית והיא חזקה והיא אגרסיבית והיא חלשה
והיא מאוד לא מתנצלת גם,
אז היא פורצת דרך במובן מסוים. ועוד דבר, אם אנחנו כבר באיזה שוונג פמיניסטי, אז כל הסדרה הזאת אגב היא על תהרת הצוות הנשי, קוג, החל ממני והבמאית דפנה לוין והשחקנית הראשית אילנית וכמובן דגנית מייס והאורחות. זאת אומרת, הסדרה הזאת היא באמת הייתה סוג של סיסטרוד מאוד חזק, וזה מאוד בא לידי ביטוי ב... זאת, קודם כל אני שמחה שיש סדרה שאפשר להגיד עליה מבחינת התעשייה שלפחות 90% מהעובדים בה הם עובדות.
כן.
זה יפה.
וגם זה מעשה לא פשוט. נאחל לך הצלחה רבה רבה, כבוד רב על 50 המועמדת לפרס האמי הבינלאומי. יעל הדיה, תודה שהיית איתנו הבוקר.
תודה רבה, שנה טובה.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.